כן, פרק זין, פרק זין. פסוק א', ויאמר השם אל משה, ראה, נתתיך אלוהים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. כלומר, מובן מאליו שאלוהים שמדבר, יש לו נביאים שדרכם הוא מדבר. אז במקרה הזה, משה הופך להיות אלוהים לפרעו, ואהרון הוא נביאו. אתה תדבר את כל אשר הצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעו ושילח את בני ישראל מארצו. כן, משה, אהרון הוא העברי האולטימטיבי, הוא ראש בני ישראל במצרים, ולכן כשהוא עומד מול פרעו הוא עומד כעברי מול מצרי, לעומת משה שהמעמד שלו לא לגמרי מוגדר. כן, מה שאלתך אדוני? אלוהים זה מוחלט. כן, אלוהים זה מוחלט, לעומת אדם שזה יחסי. נכון? אז ביחס לפרעה משה הוא אלוהים, כמו שגם השופטים נקראים אלוהים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אני אמרתי אלוהים אתם וכדומה. זה דברים ידועים, לא מהיום למדנו שאלוהים זה כינוי לכל בעל כוח, בעל כוח הוא מושל. אבל במקרה הזה זה לא סתם בעל כוח הוא מושל, כי הרי יש לו גם נביא. הרי אלוהים זה מי שמדבר אל הנביאים, במקרה הזה למשה יש נביא משלו, כך שביחס לפרעה הוא אלוהים. דבר מפתיע הוא לקראת סוף התורה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים, והביטוי הוא לא ברור, או שהוא איש או שהוא האלוהים. אז חז"ל אמרו משפט שהוא קצת קשה להבנה, חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים. אז מה קשה בביטוי הזה? איזה חצי קשה להבנה? ודאי שאפשר, הרי זה שמחצי ולמעלה הוא אלוהים זה מובן, הרי נראה נתתיך אלוהים לפרעה. מה שקשה זה החצי ולמטה איש. ככה אומר הרב קוק בניה, שהקושי הוא להבין איך יכול להיות שהצד האנושי של משה, שבו בעצם מעורבת איזושהי סובייקטיביות אישית, מה שלא יהיה, איך זה שותף לנתינת התורה. היינו מצפים שאצל משה לא יהיה צד של איש כלל. אז הקושי להבין זה בעיקר חצי עולמת האיש. הרב קוק מסביר שלמשה הייתה זכות מיוחדת. הוא זכה שהוא בהתחלה מתחיל כאלוהים, והוא הצליח גם להיות איש, ושהצד האיש הזה יצטרף אל הקודש. כן, בבקשה אדוני? ותחסרו, זה לא נאמר על משה, זה נאמר על אדם. כן, ותחסרו מעט מאלוהים, תמשילו במעשי ידיך. כן, בבקשה. אבל התורה לא ניתנה למשה, התורה ניתנה על ידי משה לבני אדם. משה הוא הצינור, הוא לא מקבל. אז הוא צריך גם להיות איש. זאת אומרת, זאת המעלה הנפלאה של ספר דברים בכלל, שהוא משתף את הממד האנושי ביצירת ההתגלות. כן, כן, בבקשה. למה, אם הוא חצי ולמטה איש, למה הוא היה אסור באישות? הוא נאסר באישות כשהוא היה אלוהים, לא כשהוא היה חצי ולמטה איש. יכול להיות שציפורה כבר לא הייתה בעסק, לא יודע. כן, אבל מה שאנחנו רואים כאן, שמשה הוא הופך להיות אלוהים. האמת היא, הדברים מפורשים גם בתחילת פרשת יתרו. אני יודע שזה כתוב יותר מאוחר, אבל כתוב כך, וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל מארץ מצרים. ממצרים. יכול, הפסוק חזר על עצמו. כן, שאלה ששואל השלה, רבינו ישעיהו הלוי הורוביץ, בספר שני לוחות הברית, שלה. הוא שואל, אני שוב חוזר על הפסוק, וישמע יתרו כהן מדיין את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו. אז מה זה מה שעשה אלוהים למשה ולישראל עמו? שהוציא אותם ממצרים, נכון? אז למה אחר כך כתוב, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. כן, הפסוק כפול. מובנת השאלה? השאלה ברורה? כן, השאלה ברורה? כן. התשובה, אומר השלה, שהחלק הראשון של הפסוק לא מדבר בכלל על יציאת מצרים, אלא אשר עשה אלוהים למשה, שהוא עשה ממשה אלוהים, ולישראל, מה הוא עשה מהם? עמו. כן? עשה אלוהים למשה, ולישראל עשה אותם עמו. ומתי זה קרה? כי הוציא השם את ישראל ממצרים. כן, ברור שאין להבין את האמירה שמשה הוא אלוהים במובן הפגני של המילה. אצל עובדי אלילים יש תפיסה פגנית שאדם הוא אל. אז זה שטויות. כן? משה, עם כל מעלתו, הוא לא אל, הוא אדם, הוא ילוד אישה. ומאחר הוא ילוד אישה, הוא לא יכול להיות אלוהים. אז זה מה כתוב שהוא נהיה אלוהים. הוא אלוהים ולא השם. כלומר, י' ו' מתגלה דרכו. מי שהוויה חל בו, הוא אלוהים, פשוט מאוד. זה הכוונה. טוב, אז זה צינור. להיות אלוהים זה סך הכל צינור. כמו שכתוב, כי הוויה אלוהיכם, הוא אלוהי האלוהים. טוב, אתה תדבר את כל אשר הצווקה, אני קורא כאן פסוק ב'. אתה תדבר את כל אשר הצווקה, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, וישלח בני ישראל מארצו. ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותיי, ואת מופתיי בארץ מצרים. שלושת הפסוקים שקראנו, א', ב' וג', נראים מיותרים לחלוטין. אני אישית הייתי מוחק אותם, או לא הייתי כותב אותם בכלל. למה? וזה חזרה על מה שנאמר מקודם. בסנה, הכל נאמר פה. פתאום כמה, בסנה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קוראים לי י' כ' ו'. יש לך בעיות לדבר? אני אשלח את אהרון. את תלך למלך מצרים, הוא לא יסכים, אני אעשה מופתים. כל זה כבר נאמר בסנה. פתאום, בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא חוזר, והוא מספר, עוד פעם, תדע, אני השם, והירא אל אברהם יצחק וליעקב, אני החלטתי להוציא את ישראל ממצרים. ואתה הולך לפרעה, ומשה אומר, אבל הוא לא ישמע, ובני ישראל לא שמעו, אז הוא אומר, בסדר, אז אהרון יהיה איתך, ואני גם אעשה מופתים. כל זה אמרת מקודם. כן? מה הצורך בדבר הזה? אז הפתרון הפשוט זה לומר שיש פה שני סיפורים, ועורך שלא שם לב שהוא מחבר סיפורים שבגרסאות שונות, אבל זה אותו סיפור, נכון? זה הטענה של הריקים. כי הריקים סוברים שהעורך היה האדם הטיפש ביותר בעולם, והוא לא שם לב למה שהוא כותב, העורך. כן? אלא צריך להבין את זה אחרת. אם היינו רואים שיש פרשה כפולה בתורה, פעם אחת בתנך, פעמיים, היינו אומרים, באמת, יש אולי זה עריכה כזאת מאוחרת, אבל אנחנו רואים שכל הפרשיות בתורה הן כפולות. כל סיפור חוזר פעמיים, כל רעיון מופיע פעמיים, אז אולי זה שיטה. זה שיטה של התנך להסביר כל רעיון כמופיע בשני מישורים שונים. ולכן, אותה הנבואה שיש למשה בסנה, כולל השאלות והקושיות של משה והתירוצים של הקדוש ברוך הוא, כל זה חייב לחזור באופן אינטגרלי במצרים. כי בסנה זה משה העומד מחוץ לאומה, וכאן זה משה בתוך האומה. לכן גם תולדותיו מופיעים פעמיים. בהתחלה בתור איש מצרי ששמו משה, ולאחר מכן בפרשת וירא בתור בן לשבט לוי. שיש לו ייחוס משפחתי בתוך האומה היהודית, בתוך האומה העברית, מובן? ולכן המשפטים האלה חוזרים. יש מה ללמוד כמובן מהשינויים פסוק ד' ולא ישמע. מה? אם לא היה פעמיים, אז היה חסר משהו. היה חסר המבט השלם. הרי יש לנו, אם ראית פעם מטבע, כדי לראות את המטבע באמת, אתה צריך להפוך אותו. כדי לראות את הצד השני. אומרת המשנה, מנה של קודש כפול היה. כלומר, כל דבר שיש בו חשיבות, כל וחומר דבר קדוש, מוכרח להופיע בשני צדדים. אפשר לקרוא לזה האופן האובייקטיבי והסובייקטיבי. איך שהדבר מופיע מצד עצמו ומצד הופעתו. אז אפשר לומר, משה האובייקטיבי זה בסנה. משה הסובייקטיבי, הישראלי, אפשר לומר, בו פרשת וירא. מובן? גם מלא משה, משה וכו'. כן. אבל זה כבר תחום אחר, זה תחום הנפש והנשמה. דיברנו על זה. כן. אני חושב שדיברנו על זה. כן? מדוע משה הוא ערל שפתיים? דיברנו על זה. ערלות השפתיים של משה זה בא לו בגלל הזהות המורכבת שבה הוא נתון. הוא צריך לדבר בשפה של התרבות הכללית אל בני אדם ששומעים רק על מסורת אבותם, והוא צריך להסביר את המסורת הזאת במושגים של תרבות כללית. כלומר, הוא מדבר עברית במבטא מצרי. יידיש הוא לא יודע, והוא נראה מה זה גוי, ומה זה, את זה שלח השם. זה מה שאמר משה, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לא נראה אליך השם. זה הערלות שפתיים שלו. עכשיו, הערלות הזאת היא הכרחית בגלל האופי של הגאולה, שהגאולה היא אוניברסלית, ולכן חייב להיות שמצרים תספק את הגואל. אם מצרים מספקת את הגואל, הוא חייב להיות איש גבול כזה, שעומד במקום של ספק בין אחיו המצרים לאחיו העברים. לפי מה שלמדנו במחלוקת אבן עזרא ורמב"ן בנושא הזה. טוב, עד כדי כך, כן, שכתוב, אסור ענה והראה. מה זה אסור ענה והראה? אומר בעל דגל מחנה אפרים, הוא לא אומר את זה בשם עצמו, הוא אומר את זה בשם סבא שלו, אז זה כבר מתחיל להיות משמעותי, שמשה, מה? הסבא. זה הבעל שם טוב, מה זאת אומרת? הבעל שם טוב היה הסבא של בעל דגל מחנה אפרים, והוא כותב שם שמשה הלך לבדוק האם הוא קליפה. משה לא ידע איפה הוא נמצא, האם הוא בקליפות או בתוך הקדושה. דבר לא פשוט המעמד הזה. טוב, פסוק ד', אני יכול להמשיך? תודה. ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי. מי זה? בני ישראל? לא, זה לא יכול להיות. כתוב, את עמי בני ישראל, מארץ מצרים, בשבטים גדולים. אז יש פה שתי קבוצות. קבוצה אחת, צבאותיי. קבוצה שנית, בני ישראל. נכון? עמי בני ישראל. לא יודע מה למדת. קודם כל, אתה מחפש דברים מסובכים. אני יש לקרוא פשוט מה כתוב. בסדר? אני להבין זה. כן. עכשיו, אז כתוב כאן. ונתתי, אז והוצאתי את צבאותיי, הקדוש ברוך הוא מוציא קבוצה אחת, הצבאות שלו. הקבוצה השנייה, בני ישראל. אם בני ישראל זה בני ישראל, אז צבאותיי מה זה? לא בני ישראל. יפה, זה הגדרה. מה נקרא לא בני ישראל? יש לכם מילה בשביל זה?
גויים.
גויים, יפה. זאת אומרת, המטרה היא להוציא גויים, ויחד עם זה את בני ישראל. לכן המאורה נקרא יציאת מצרים. עכשיו, מה זה צבאות? מאיזה מילה זה בא? צבא. צבא, מאיזה שורש? כלומר, איזה, מה הפועל? לצבו, נכון? מה זה לצבו? מה? לא הבנתי. להי? לא שומע. להי? להתנגד? להתאגד, יפה. כן? לצבו זה הכוונה להתאסף, להתאגד. כן? להיות ביחד. כלומר, יש אנשים שמצופים להתאגד, להתאסף אל הקודש, והם לא מבני ישראל, וזה בעצם היה אמור להיות כל מצרים. יציאת מצרים. למעשה אנחנו יודעים שזה לא הצליח כל כך. זאת אומרת, חלק נשארו, חלק באו, יש נציגות של האנושות בתוך עם ישראל. איך הם נקראים בתורה? יש להם שם אחר? הערב רב. כן? העם, הערב רב. אנחנו נראה שהביטויים האלה הם מאוד עשירים בגוונים. אנחנו צריך להבין מה זה אומר. אבל כבר אנחנו רואים מתחילת הסיפור שיש מטרה של הצטרפות של חלק מסוים של האנושות במעשה של הגאולה. כי בלי זה, כנראה, הגאולה לא מצליחה. כלומר, עד כדי כך שכאשר במעשה העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא רוצה להשמיד את הערב רב, משה אומר, אם אתה עושה את זה, אני אצטרך לצאת למצרים בחזרה להביא אחרים. כן? מה אתה אומר? זה כשנגיע לפסוקים האלה נדון בזה, כן? לא, 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 לא חסר שום וב. את צבאותיי, את עמי בני ישראל, את זה, בעברית זה עם. את פירושו עם. אז זה בסדר, לא חסר שום וב. כן, בבקשה.
השם צבאות,
השם צבאות, זה כשיש לו צבא משלו. מהו הצבא שמצטרף אליו? עם ישראל. דווקא זה לא שם אוניברסלי, זה שם לאומי שמופיע כשיש לעם ישראל מלך. בסדר? בבקשה. כן, כלומר זו השאלה שהוא שאל, נכון? זו אותה שאלה שהוא שאל. ואני עונה לך מה שעניתי לו. שזה היה? כשנגיע לשם נדבר. בסדר? בסדר, בבקשה. אבל זה ברור שיש פה יחס לא רק חיובי, אלא לכתחילאי להצטרפות הזאת. זה דבר שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. כשנגיע לפסוקים הרלוונטיים, וזה כבר יקרה בפרשת בו, עוד לפני פרשת כי תיסע, אנחנו נראה פה דברים מעניינים ביותר. כן, בבקשה. את ידי. כן, זה אחד הרשים הקשים. כן, את ידי, ושלחתי את יד, נתתי את ידי ממצרים. רשי כותב, יד ממש להקות בהם. כן. נשפחו על זה קולמוסים רבים להבין את דברי רשי. כן, ולומר לך את האמת, לא מצאתי משהו מספק. לא יודע מה זה יד ממש. מה הוא מתכוון? כן. מה זה יד ממש להקות בהם? לא הבנתי. כן. טוב. פסוק ה'. פסוק ה' אומר דבר מדהים, הוא מסביר לנו את המטרה של כל המעשה של העשר מכות. ידי פה זה המכות. וידעו מצרים, כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. אז כתוצאה מהעשר מכות, מישהו בסוף ידע את השם. מי? מצרים. אז אם אני מסכם את ההיסטוריה, מבריאת העולם ועד מכת בכורות, יוצא כך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את האומות, וביום מן הימים נגלה השם אל אחת האומות, והיא מצרים. עד כאן מובן? עד כאן הסיפור. כלומר, אם אני עוצר שם, זה מה שהתורה מספרת. בשלב הזה, מה עם בני ישראל? הם יודעים את השם או לא? לא. ברור? שאתם זוכרים, כשלמדנו את פרק ו', זה לא היה לפני הרבה זמן, בפסוק ז', פרק ו', פסוק ז', זה לפני, כן, אני יודע, צריך לדפדף אחורה, אני מודע לקושי של המאמץ הפיזי שיש בדפדוף. יחד עם זאת, כיוון שקצת קר וכולי, קצת תרגול של השרירים של האצבעות זה לא מזיק, כן, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ. מתי הידיעה הזאת צריכה להופיע? אחרי יציאת מצרים, נכון? הרי הסתכלו בפסוק ו' שם, ולכן נמרות בני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מבותם, וגאלתי אתכם מזרועים תלויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לעם. כל זה, כשאתם יוצאים ממצרים, אז וידעתם. במילים אחרות, אם אני שואל עברי שיוצא ממצרים בתתוו בניסן, ואני אומר לו, או, עברי היקר, האם אתה מוכן, בבקשה, לענות לי מספר שאלות, אתה בשידור ישיר, האם אתה יכול לספר לי מה אתה עושה כאן? הוא אומר, כן, אני יוצא ממצרים. אתה יכול לספר לנו מי הוציא אותך ממצרים? אז הוא אומר, שתי תשובות ישרות, או שהוא אומר משה, כמו שאתה מציע, או פרעו, שזה הרבה יותר סביר. פרעו הוציא אותי ממצרים. מה עם השם? השם? אני לא יודע. אני לא יודע אם זה הוא שהוציא אותי ממצרים. לא יכול לדעת. למה? כי הוא לא נגלה אליי. אז אני לא יודע. כן? למי נגלה השם בעשר המכות? למצרים. מדוע הוא נגלה אל מצרים דווקא ולא אלינו? משתי סיבות. א', כי מצרים היו ראויים לכך, כי הם שאלו את השאלה. ראש האומה המצרית אמר מי השם? רוצה לדעת. אתה רוצה לדעת מי? זה יסבירו לך, יתגלה אליך. מה עם בני ישראל? הם לא קיימים, אז הם לא יכולים להיות הנשוא של ההתגלות. זה כמו עובר במעי אמו, אין עם מי לדבר. עדיין ישראל בלועים בתוך האומה המצרית. אין זהות ישראל עצמאית. ולכן אין אפשרות של דיבור עליהם, אינם ראויים לזה. בבקשה. נו, אז מה? הוא לא אומה. לא. פרעו ביקש את ההתגלות, אהרון לא ביקש. אז מה אם הוא היה נביא? אבל זה, השם נגלה אליו, לא נגלה אל עם ישראל. מה שנכן כאן, שהקדוש הוא נגלה אל מצרים כאומה. כל מצרים ידעו. זאת אומרת, יותר מזה, אם אתה לוקח את המדרשים כפשוטם, לא יודע אם צריך לקחת אותם כפשוטם, אבל אם ניקח אותם כפשוטם, מה קרה במכת דם? מצרי רצה לשתות מים, קרב את הכוס אל פיו, בא, זה דם, נכון? הוא אומר ליהודי, בוא תשתה יחד איתי, נכון? אצל היהודי זה יוצא מים, ואצל המצרי דם. אני שואל, אחרי כמה ימים, את היהודי, תגיד, איך הייתה מכת דם? מה הוא אומר? דם? אני שתיתי מים, מה אתה מדבר? בסדר? עוד דבר, אתה שואל אותו, תגיד, איך הייתה מכת חושך? חושך? ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אני לא ראיתי שום חושך. תגיד, בסדר, אבל מכת בכורות. דווקא אני ישבתי בבית עם הבכור שלי, לא קרה כלום. נכון? אפילו שמעתי שהשם פסח עלינו. מה זה פסח? אנחנו מציינים את העובדה שהוא לא נגלה עלינו. כן? שהוא השאיר איזה חלל ריק בתוך ההתגלות. ללא גילוי. זאת אומרת, בעצם בעשר המכות, עם ישראל הוא אישיות, זאת אומרת, צדדית. אמנם, סביר מאוד לומר שאבותינו ראו שקורה משהו למצרים, ושיש להם סבל נורא. אבל הם לא, אבותינו לא היו הנסו של אותה ההתגלות. זה כמו שאני רואה שני אנשים שמדברים ביניהם, אז אני יודע שהם מדברים, אבל אני לא שותף לשיחה גם אם אני שומע מה שהם אומרים. הם לא היו הנושא. הנושא היו מצרים, זה מה שכתוב. אני הולך לפי מה שכתוב בתורה. אני יודע, אני מאוד צר אופקים, וכתוב כאן, וידעו מצרים כי אני השם. אז המטרה של ההתגלות היא מצרים. כן, בבקשה. כן, אנחנו חוגגים את זה שלא הייתה התגלות. למה? כי אם הייתה התגלות, היינו גם כן סובלים סבל נורא. כלומר, זה לא היה פוסח עלינו. היינו נגמרים גם כן. ברור? כי היינו חלק ממצרים. זה כמין נס שבעצם לא הייתה התגלות. כן, מה אתה אומר? זה כמו הסיפור על הבית של היהודי שמחלל שבת, ואז הרבה אומר, מה? הוא מחלל שבת שהבית שלו יחרב. אומרים לו, רבי, הוא סך הכל, הוא אנוס, ויש לו קשיי פרנסה וכו'. טוב, שהבית שלו לא יחרב. והנס היה שהבית לא חרב. כן.
לא הבנתי, מה הייתה מגמה? מצרים יצאו יחד עם ישראל?
כן, בוודאי. אבל אני אגיד יותר מזה. זה לא רק שהמצרים יצאו. הם צריכים לצאת ממצב נורא של היעדר התגלות. יש ביטוי במסכת אבות, וגם בעוד מקום, שכחתי, רבי יוסי אומר, האומר דבר בשם אומרו. מביא גאולה. למי? לעולם. סימן שהעולם צריך גאולה. מה הגאולה שהעולם צריך? סימן, אם העולם צריך גאולה, סימן שהעולם איפה הוא? בגלות. מה הגלות של העולם? מאיפה הוא גלה? הוא גלה מן האלוהות. הוא מחוץ האלוהות, אז הוא גלו. הוא בגלות. צריך לגאול את העולם. זה הגלות של מצרים. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? באיזה כלי הוא השתמש? בעשרה מאמרות. נכון? אבל המאמרות האלה, מה עשו? גילו את השם או הסתירו את השם? הסתירו אותו. יוצא שכמה הסתרות יש בין הבורא לבין העולם שלו? עשרה הסתרות. נכון? עשר הסתרות. אז צריך לקדוח עשרה חורים, נכון? חורים בתוך המגינים האלה, כדי שהעולם ידע מי הוא זה שאמר והיה העולם. ואז נעשו עשרה חורים כאלה. עשר מכות, כי זה קשה להיפגש עם הקדחה, זה מאוד לא נעים עבור הפח, נכון? הפח זה מצרים.
אז הגאולה הזאת קרתה?
קרתה, כן, הם נגאלו, אבל מה? זה גם הרס את מצרים, כיוון שהם לא היו ראויים באותה התגלות. עכשיו, לעומת זה, העשר מכות האלה הפכו אחרי מיתוק לעשרת הדיברות. וזה מה שאמרו, האומר דבר, מי שהופך את המאמרות לדיברות, בשם אומרו, להפוך את המאמרות לעשרת הדיברות, מביא גאולה לעולם. הדיברות זה זה הגרסה החדשה של המכות. כן? 10 מכות נהיו 10 הדיברות. כן? כידוע. הרי כמה אותיות יש ב10 הדיברות? מה? 620. כמה היה ראוי שיהיה? 613. אז למה עוד 7? יש לנו 7 מצוות דרבנן, 7 מצוות בני נוח. אבל כל פנים, המצוות כלולות, כל התרי"ג מצוות כלולות בעשרת הדיברות. יוצא לפי זה שכמה מכות היו בעשר מכות? תרי"ג מכות. חייב להיות תרי"ג מכות, ובאמת בהגדה של פסח זה כתוב במפורש. נכון? תעשו חשבון. כן, דם ואש ותמרות עשן. אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הם דם, צפרדע, קינים, מרוב, דבר, שירין, מרד, הרבה חושך, מכת ברכות, עוד 10. כן, יש לנו כבר 13, נכון? אחר כך אומרים, לא, כל מכה, כלומר, במצרים לקחו 10 מכות, ועל הים 50 מכות. אז כמה הוספנו? עוד 60, נכון? אחר כך מביאים עוד דעה שבמצרים לקחו 50 מכות, ועל הים 200 מכות. אז זה יוצא לנו עכשיו עוד 250. אחר כך דעה שלישית, דעה נוספת שאומרת שכל מכה הייתה של 5 מכות, זה לקחו 50, ואז על הים 250 מכות. סך הכל 613 מכות. זאת אומרת, יש לנו איזו אסטרטגיה דרשנית לחפש תרי"ג מכות בתוך ה-10 מכות. זה מאוד משמעותי. כלומר, זה הקליפה, קליפת האגוז שבתוכה נוצר עם ישראל. נכון? המצרים נקראים בתורה קור הברזל. נכון? הקור זה מה שנותן את הצורה למתכת שיוצקים בתוכו. אז היינו קור, כמו מצרים הייתה הקור, בתוך הקור הזה הקדוש ברוך הוא יצק אותנו. אז הרגע שאנחנו בישראל אפשר לומר, זה מין צילום תשליל של הזהות מצרים. לכן זה היה חשוב מאוד, שהקדוש ברוך הוא יתגלה קודם כל אל מצרים, כמו האם. האם שבתוך רחמה הופיעה האומה הישראלית. איך מעבירים את הדיברות לאומות העולם? שאלה, כמה אותיות יש בעשרת הדיברות? למה 613? צריך להיות 613. אז מה? מה הפרש?
שבע מצוות בני נוח.
אז יש משהו לדבר עם האומות, נכון? אם חסרות 7 אותיות בעשרת הדיברות, אז חסר לנו הכתר של הקדוש ברוך הוא, כתר 620, נכון? אמת או לא? ולכן אי אפשר היה שהדיברות תינתנה בלי שיתרו יבוא. וישמע יתרו, ואז אפשר לתת את התורה.
זה הנציג שלנו?
הוא הנציג, כן. ברור. הרי כתוב מפורש, נכון? מדוע אתה יושב לבדיך, וכל העם ניצב עליך, אז מה מחבר בין הניצב לתושבת?
היתר.
היתר. יתרו הוא זה שמחזיק אותו. נכון? היתר שלו. ברור. כן, בבקשה.
מה מצרים במקום אומרים לדעת? לדעת שהקדוש ברוך הוא...
לא לדעת ש... לדעת את. יש הבדל בין, תראה, יש, אני יודע שיש לי בן דוד באוסטרליה, אני יודע, אני לא מכיר אותו, אם אני פוגש אותו אני יודע מי הוא. בסדר? בוודאי. כלומר, מצרים צריכים לדעת את השם. בכלל המושג העתיק של אמונה זה לא כמו אמונה בימינו שאני מאמין ש, כן, יש לי מספר דברים שאני צריך להאמין שהם כך וכך. לא, להאמין במקדם זה נאמנות, אני יודע ש... זה אנחנו נראה כשאנחנו נלמד את ה-10 מכות. זה לא רחוק, כן. הסיכוי שנגיע לזה הוא קטן בגלל ריבוי השאלות בשיעור, אבל בסדר. כן, מה אתה אומר? כן, בוודאי. לפי זה יש 613 מאמרות לבריאת העולם, כן. איך? אני לא יודע, תמצא בעצמך, מה? בבקשה. זה מה? למה? כן, אבל מה זה עם ישראל? אבל תזכור שעם ישראל זה נגזרת של מצרים. מצרים זה הקליפה. כמו שאתה, נגיד, יש ילד שנולד, אז יש שיליה, ויש נוזל אמיוטי, ואחר כך יוצא התינוק, ומה עושים עם השיליה? צורקים. כן, אבל יש הגנה בהתחלה. כן? מובן. נכון, כי הם התרבות הגדולה בעולם. הם בעצם ישראל באותה שעה, כיוון שהם ישראל כלול בתוכם. או. אחר כך נעשה את ההפרדה. כן, בבקשה. נכון, ושם זה הייתה פשלה עצומה, לא הלך בכלל. כן, כן, אבל זה הסתיים במאיחה. כן. לא, באמת, זה לא עבד, זה לא עבד, כן? האנושות הייתה מרשמלו, אז באותם הימים, אז לא נשאר כלום, כן? טוב. פסוק וו. ויעס משה ואהרון כאשר ציווה השם אותם כן עשו, משה בן 80 שנה ואהרון בן 3 ו-80 שנה, בדברם אל פרעה. ואומר השם אל משה ולאהרון למור, כי ידבר עליכם פרעה למור, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתתך ואשליך לפני פרעה, יהי לתנין. מזכיר לכם משהו? באותו סיפור שהיה עם משה בסנה. בסנה משה הקשה שאלה, הקשה קושיה. אני הולך לבני ישראל, אני צריך לשכנע אותם שאני רציני. מה אני עושה? אומר, תיקח את המטה ושליח על הארץ והיא לנחש. בסדר, אז זה משכנע את בני ישראל, וכאן הוא צריך לשכנע את פרעה, אז את מי הוא שולח? את אהרון. מוכיח מה שדיברנו כבר כמה פעמים. אהרון, כלומר כשעומדים מול פרעה צריך לעמוד בתור עברי, כשעומדים מול בני ישראל צריך לעמוד בתור מצרי. והקושי של משה לשכנע את בני ישראל זה לשכנע אותם שיש למצרים מה לומר להם. נכון? ולכן הוא עושה את האות של מצרי שהופך למטה. כלומר, מטה שהופך לנחש ונחש שהופך למטה. זה העניין של ההנהגה שעוברת אפילו דרך הזנב של הנחש. לעומת זה, כשבאים אל פרעה, זה שמשה ידבר עם פרעה זה לא מחדש שום דבר. בין מצרים מדברים. החידוש הוא שאהרון נכנס לעניין והוא מוכיח את עצמו. עכשיו, כל הסיפור הזה של המטה, הנחש, תנין, זה כפי ששאל אותי ילד השבת, הוא אומר, תראה, מה זה הטריקים האלה? הרי זה הטריקים שהחרטומים יודעים לעשות. אז בעצם מה אומר משה, מה אומר פרעה? אתה אהרון, למדת אצל החרטומים שלי. אז מה אתה בכלל? אתה בעצם מרגל, גנבת מסמכים של החרטומים, אתה יודע עכשיו להפוך מטה לנחש. זה לא מראה על גדולה מיוחדת, זה רק מראה שאתה קצת מוכשר. מובן? אותה שאלה יש אחר כך עם סיפור אדם. הגמרא אומרת שכאשר משה, כאשר אהרון הפיל את המטה והפך אותו לנחש, צחקו עליו כל חרטומי מצרים. מה אתה עושה לי טריקים? אנחנו יודעים, זה לומדים את זה בסמסטר הראשון של האוניברסיטה של חרטום. זה שלומדים החרטומים. אז למה אתה עושה את זה? כן? נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא דרש ממנו לעשות את זה? זה בדיוק העניין של יציאת מצרים. נקודת המוצא ההתחלתית שווה. כי המטרה היא להראות איפה זה נפרד. אז צריך קודם כל להתחבר אל מי שאתה רוצה להשפיע עליו. וכדי להתחבר אליו אתה צריך להיות במדרגתו, ומתוך מדרגתו אתה מראה את ייחודך. לכן זה מתחיל בצורה הזאת. כן. אני לא שומע. הנחה של אהרון, כן, זה מה שלומדים אצל המצרים. כן. כן. כן, יעיין הכבודו בנציב מבולוז'ין על הפסוק הזה. ויחוס בזנבו, ויהי למטה בכפו. אבל מה שאני רוצה לומר כאן, זה שהסיפור הזה הוא לא בכלל המכות, אלא הוא רק בא כדי להציג את אהרון בתור מי שראוי להתייחס אליו. זה הכל. כן. למה שם הוא נקרא נחש ופה הוא נקרא תנין? שם הוא נקרא נחש כי זה ביחס לעם ישראל, לא נחש ביעקב. ותנין זאת המעלה העצמית של מצרים. כן, כתוב, הנני אליך פרעו, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, ואומר לי יאורי ואני עשיתיני. זאת מעלה עצמית בעיני המצרים, ואנחנו נראה גם שהמדרגה של פרעו הייתה מה שנקרא התנין הגדול. נראה, כשנגיע לפרשת בו אל פרעו, נראה את זה. בסדר? אני אתן לכם הרבה הבטחות, אני יודע מי נצליח לקיים, נראה. טוב. ויקרא גם פרעו לחכמים ולמחשפים, ויעשו גם הם חרטו במצרים בלעתם, כן, וישליחו ישמעתיהו, והיו לי תנינים, ויבלע מטה אהרון בתותם, ויחזק לב פרעו ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. ואומר השם אל משה, כבד לב פרעו מעין לשליח העם. כן. כן. אני רק קראתי את הפסוק, לא הספקתי להסביר אותו. כן, לא הספקתי להסביר את הפסוק. כן, יש שאלה, מה זה שחזק לב פרעו? כן? אני שמעתי מהרב משה בן טוב, זכרונו לברכה, הוא הסביר, מה זה כבד לב? אם אתם לוקחים כבד, צולים אותו באש, מה קורה לו? הוא מתקשה. אם לוקחים לב, צולים אותו באש, הוא מתרקח. אז היה צריך שהוא יתרקח, לא? במקום זה כבד, לב פרעו. הוא מתנהג כמו כבד. דרך הדרוש זה נחמד. עכשיו, אני שוב רוצה לחזור באמת לשאלה הבסיסית, שאתה שואל כאן, מה זה ויחזק לב פרעו? למה צריך שליבו יתחזק? יש בזה שני פירושים, הפוכים זה מזה. הפירוש הראשון הוא הפירוש של הרמב״ם, מפורסם, שהקדוש ברוך הוא נטל מפרעו את הבחירה החופשית שלו, ולכן חיזק את ליבו. ולמה נטל את בחירתו החופשית? זה כדי שהוא לא יוכל לחזור בתשובה. ולמה הוא לא צריך לחזור בתשובה? כדי להיענש על מעשיו הרעים הקודמים, שהוא חמס את בני ישראל על לא עוול בכפם. סליחה, על זה מגיע לו עונש, ואם הוא היה עושה תשובה, אי אפשר היה להעניש אותו, וכדי שהוא רצה להעניש אותו. זה ככה ההסבר של הרמב״ם. למזלנו הגדול, הרמב״ם כתב, זה מה שנראה לי, אבל תסתכל מה שאמרו אחרים, והאמת תוריד דרכה. יפה, זאת אומרת שמותר לי, לפי הרמב״ם, לפרש הפוך. אז באמת, אני לא צריך לפרש בעצמי, רבנו עובדיה ספורנו הסביר את זה ממש הפוך. הוא אומר שחיזוק לב פרעו זה כדי להציל את הבחירה החופשית שלו. כן? כלומר, תקחו כל אדם נורמלי, בעמדה של פרעו, אתם הופכים מטה לנחש, המטה אוכל את המטות של האחרים, אתם, לא יודע, הופכים את כל היאור לדם. על המקום, אדם נורמלי נכנע, ואז אין שום בירור אמיתי. כלומר, פרעו היה אדם עם צלילות דעת שאין כמותה, ועם הגינות... ועם הגינות אינטלקטואלית אדירה. ולכן, הוא דרש לדעת מי השם. וצריך לברר טענה אחרי טענה. יש 10 טענות שיש לפרעו שצריך לברר אותה. שאם פרעו ייקנה לפני סוף המשחק, אז טענותיו לא תתבררנה. לכן, כדי להציל את הבחירה החופשית של פרעו, היה צריך לתת לו לב חזק. ויחזק לב פרעו. אז זה בעצם ההכנה לכל מה שהולך להיות כאן. בסדר? ויאמר השם אל משה, כבד לפרעה מעין לשלח העם, לך אל פרעה. בבוקר, הנה יוצא המים, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נפח לנחש, תיקח בידיך, ואמרת אליו, השם אלוהי העברים, שלחני אליך למור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמרת עד כה, כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור ונעלו מצרים לשתות מים מן היאור. מה הטענה כאן? בעצם בואו נראה מה התביעה של משה. קודם כל, משה תובע את הזכות של עם ישראל לצאת ממצרים. כפי שהסברנו מספר פעמים, התביעה הזאת היא תביעה לא הגיונית, כי בעצם נדרש מפרעו לוותר על הבסיס הכלכלי של האימפריה שלו. הבסיס הכלכלי זה העבדים. אם פרעו מסכים לדבר הזה, מה שזה אומר, זאת התמוטטותה של האימפריה, מבחינה כלכלית וממילא מבחינה מדינית, ולא עוד. אלא שהטענה היא שמכאן ואילך מי שיהיה ראש החץ של ההיסטוריה האנושית זה אותם העבדים ולא אתה. אדם שנמצא בעמדת אחריות כמו של פרעה, כפי שאמרנו, היה צריך מיד או להרוג אותם או להכניס אותם לבית חולים פסיכיאטרי באשפוז כפוי. מה זה השטויות האלה? ובמקום זה פרעה מוכן להקשיב. אומרים לו, אתה יודע, יש לעם ישראל זכות מיוחדת, איזו תכונה מיוחדת שמזכה אותו בזכות להקים היסטוריה נפרדת. אהה, מה המעמד המיוחד שלכם? אנחנו זרע אברהם. אה, כן? מהי תכונתו של אברהם הזה שאתה אומר שהתכונה שלו עברה אליכם? אברהם, אומר משה, זה מי שגובר על הטבע. הוא עבר את הנהר. הנהר, הנהרות בכלל, הנהרות הגדולים, הם הגורם הטבעי מייסד התרבויות. אין בבל בלי נהר פרת. אין אשור בלי חידקל. אין מצרים בלי הנילוס. אם כן, הנילוס הוא הכוח הטבעי, הוא האם של כל מצרים. ואנחנו רואים שאברהם היה מסוגל לגבור על הנתונים הטבעיים. מה? אברהם. וזה בא לידי ביט. אומר פרעה, מעניין מה שאתם אומרים, אבל יש לכם הוכחה שהתכונה הזאת שהייתה לאברהם עברה אליכם? אומר משה, אין בעיה. אני מכה במטה אשר בידי על היור, אתה תראה שמצרים יסבלו מזה, ובני אברהם לא יסבלו מזה. מדוע? כי בעצמיות שלהם נמצאת התכונה הזאת של אברהם שעובר את הנהר. וזה מה שמשה עושה. בסדר? טענה טובה? כן. כלומר, יש כל מיני נתונים דטרמיניסטיים בעולם שקובעים את ההתנהגות שלנו. וזה בעצם מה שיוצר את האלילות. האלילות היא רק הביטוי המיתולוגי של המודעות לשליטה של הטבע. ואברהם היה מעל לזה. היה מסוגל לשבור צלמים. כן? ולכן נאמר, כל העולם מעבר אחד ואברהם מעבר אחד. את מה הוא עבר? הוא עבר את הנהר. כלומר, הוא עובר את הכוחות הטבעיים, את הדטרמיניזם הטבעי שמייסד תרבויות. הוא מעל לזה. ענק, נאמר, כן? בספר יהושע, אברהם נקרא האדם הגדול בענקים. יש לו ענקיות כזאת. אומר פרעה, זה באמת מעניין, אני שמעתי על האדם הזה, כן? אולי סבא שלי היה לו סיפור עם שרה. כן, אבל מי אמר שהתכונה הזאת נמצאת בעם ישראל, בעבדים האלה? אז התשובה היא, הוא מכה בנהר, ישראל לא נפגעים מזה, ומצרים כן נפגעים. זאת הראיה שהתכונה הזאת באה, המשיכה באומה. בסדר? טענה יפה, שאמורה לשכנע, אבל. על זה יש טענה נגדית. הרי אברהם הוא אביהם של אומות רבות, של ישמעאל, של בני מדיין. כלומר, אתם לא היחידים בתמונה, ולכן גם אם אתם רוצים להיפרד ממצרים, אתם לא יכולים להיפרד מכלל האנושות. על זה באה טענה שנייה, אבל אנחנו זרע יצחק. יצחק? מה זה היצחק הזה שלכם? יצחק הזה שלנו זה מי שמסוגל למסירות נפש, תכונה לאומית של עם ישראל. כן, צריך לדעת שבימי קדם לא היה מושג כזה של מסירות נפש על אלוהות או על אמונה. זה נמצא רק בעם ישראל, והתכונה הזאת באה לנו בירושה מיצחק, שמוכן למסור נפשו על קדושת השם. כן. כן, הם לא התנדבו, נדבו אותם. זה משהו אחר לגמרי. כן? אני לא מדבר על הזכות של אברהם שמוכן לזבוח את בנו. אני מדבר על הזכות של יצחק שרוצה להיזבח. הרי איך כתוב? והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק. לא כתוב, נכון? למה לא כתוב שהוא ניסה את יצחק? כי עבור יצחק זה לא היה ניסיון. יצחק בתור צדיק של מידת הדין, עבורו זה מובן מאליו להיזבח, שהרי מידת הדין אומרת שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. מה המחיר של עצמי? עצמי. לכן עבור יצחק זה בכלל לא קושי, עבור אברהם זה קושי. מדוע? בגלל שאברהם מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור הבורא. הבורא זה מי שנותן. אם אתה נותן, אז למה אתה לוקח? זה הקושיה של אברהם. לכן עבור אברהם זה ניסיון, עבור יצחק מובן מאליו. ולכן באה המכה של יצחק. כן, זה כתוב כאן במפורש בפסוק כף זין, ואם מהן אתה לשלח, ידי אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעי. נכון? מכה של מסירות נפש. ושרץ היאור, צפרדעים, ועלו, ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשערותיך. זאת אומרת שהצפרדעים היו ממש קוזקים, מוכנים לעשות מה שהשם אומר, להיכנס לתוך הבצק ולתוך התנור. אתם יודעים מה קורה לצפרדע כשהוא בתוך בצק ואחר כך בתנור? כן? אפילו לא, זהו נשרף. כן? זאת אומרת, הם היו מוכנים כדי לעשות רצון קונם להישרף בתנורים. נכון? כתוב גם ובך ובעמך, שהם נכנסים לתוך הקיבה של המצרים במדרשים. זאת אומרת, זאת מכה שבאה מכוח מסירות הנפש, והיא מכה במצרים ולא מכה בישראל, מכאן שישראל הם יורשי תכונתו הייחודית של יצחק. עד כאן מובן? זאת אומרת שהם שונים ממצרים. זאת אומרת, כיוון שהם שונים ממצרים, הם ראויים למהלך היסטורי נפרד. זה הכוונה לצאת ממצרים. מובן? כן. בבקשה, אדוני. זה כדי להפוך את זה ללא נעים. זה ממש לא נעים, כן? בך, חדר משכבך, מיטתך, כל ה... לא, זה... הם רוצים להגדיל את זה. אתה בא למכור משהו. כן? עסקת פעם במחירה. אתה מוכר משהו, אתה מראה, תראה, יש איזה צ'ופצ'יק כזה. מה, כן, שיווק, מה? כן? טוב, אבל כנגד הטענה היפה הזאת, על להיותם זרע יצחק, יכולה לבוא טענה שלישית. והיא שהרי לא כולם, אתם לא רק, לא רק אתם זרע יצחק, יש עוד מישהו. עשיו, נכון? ובאמת מצאנו אצל בני עשיו, הנוצרים, שגם הם פיתחו את מה שנקרא מרטירולוגיה. כלומר, המסירות נפש על אמונתם. היה אפילו איזה קיסר רומאי בשם מרקוס אורליוס אנטונינוס. בספר שלו, הוא היה פילוסוף גם. חוץ לזה שהוא היה קיסר, הוא גם היה פילוסוף. אז הוא כתב מחשבות, הגיונות שהיו לו. אז בין היתר הוא כותב על הנוצרים. הוא אומר, הנוצרים הם אנשים עם נפש רעה. למה? כי הם מוכנים למות בגלל אמונתם. זה סימן שיש קלקול בנפש. ככה הוא אמר. כן, רואים נאכלים על ידי הרעיות בקרקס, מה צריך להיות? איזה מין התנהגות זאת, ממש לא בסדר. כן, זה האופן שבו הוא ראה את זה. זאת אומרת, על כל פנים, אנחנו רואים שאצל הנוצרים זה גם עבר, מסירות הנפש, אז זה לא ייחודי לעם ישראל. אז מה יכול משה לענות על זה? אבל אנחנו גם בני יעקב. אתה רוצה הוכחה? זה מהכינים, לא? הנה, כתוב כאן בכינים. זה כתוב כאן בפסוק י"ב, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתך, ויך את עפר הארץ. כן, איך כתוב ביעקב? והיה זרעך כעפר הארץ, והיה לכינים בכל ארץ מצרים. זה משהו מיוחד, הכינים. נכון? מה מיוחד בכינים? זה פסוק ט"ו אומר את זה, ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא. מה שלא נאמר מקודם, אומר רש"י, משום שאין השד שולט בבריאה שהיא קטנה מכשעורה. זאת אומרת שכאן התגלה הכשל של הכוח המצרי. כלומר, עד אברהם ויצחק זה עובד, מיעקב ואילך זה לא עובד. ההשוואה בין ישראל למצרים. מה כל כך מיוחד בכינים? מה כל כך מיוחד ביעקב? מהי התכונה שלו? התכונה של יעקב היא שהוא היה אל. ויקרא לו אל, אלוהי ישראל. זאת אומרת שיש אצל יעקב תכונה של אישיות כזאת שעליה שורה שכינה. זה כמו שכתוב, והנה השם ניצב עליו, אומרים חז"ל, עליו ולא על אברהם ויצחק. זאת אומרת שיש אצל יעקב, בגלל שהוא איחוד המידות, יש לו גילוי של הרצון האלוהי הלכתחילי. לא כאברהם או כיצחק, שזה מידות חלקיות, חסד או דין. המידה שלו היא מידת האמת, הכוללת את הכל, ולכן הוא גם אל. לפי זה, מובן שיש אצלו מדרגה אלוהית שעוברת לישראל, כשאנחנו רואים שנעשית מכה של קינים, שאין השד יכול לשלוט בה, והיא איננה פוגעת בישראל, הוא פוגעת במצרים. לפי זה מובן דבר תמוע מאוד שכתוב בפרשת ויחי. דיברנו על זה כשלמדנו את פרשת ויחי. ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. אומר רש"י, למה שלא תקבור אותי במצרים? שלא יעשוני המצרים אלוה. מכאן לנטייה של הגויים לקחת יהודי מת ולעשות אותו אלוה. נכון? רואים שאצל יעקב אבינו כבר היה החשש הזה, וזה כנראה משהו עמוק בנפש של אומות העולם, להעליל את ישראל. אבל יש משהו לא מובן בהמשך דבר רש"י. דבר אחר, אומר רש"י, עתיד עפרה להיות קינים ומרחשים תחתיי. אז לפי ההסבר הזה זה ממש לא מובן. יעקב אבינו מטריח את כל העולם כולו, לקחת את המומיה שלו, את הסרקופג שלו, וחיילים מצרים לרוב, ואת כל בני ביתו, לקחת אותו לחברון ולחזור. כל זה רק בגלל שהוא לא רוצה שמתחת למומיה יהיו קינים. מה אכפת לו? הרי סוף אדם לרימה, נכון? אז מה זה משנה? יהיו קינים, לא יהיו קינים. אלא זה כנראה מחובר לחלק הראשון של הפירוש. כלומר, רש"י בעצם כשהוא נותן דבר אחר, זה צד אחר של אותו העניין. זאת אומרת, מאחר ואני עשוי להיחשב לאלוה, אז מה שזה סימן, כי יש לי מדרגה אלוהית, לכן עתידה גם להיות הפרה של ארץ מצרים קינים. כן? זה הכוח שיש ליעקב. והכוח הזה מכה במצרים ולא מכה בישראל, מכאן שישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב. ומכוח זה הם ייחודיים באנושות ומגיע להם לצאת. זה מסביר, כן, את שלושת המכות הראשונות. כן, בבקשה. לא יודע. עכשיו, לא יודע. עכשיו, יש בחז"ל כל מיני דברים שזה קשור ליאור ושהיאור הגן על משה. לא יפה, כן. בבקשה. וגם האפר, והתמנעו בחול. כן, מה אתה אומר? כלומר, כשרש"י מביא שני פירושים, הכוונה ששני הפירושים יש שני צדדים של מה שהוא רוצה להסביר. כלומר, הנטייה להפוך את יעקב דווקא לאלוה, הוא בגלל שיעקב הוא אלוהי. כיוון שהוא אלוהי, מכוח זה יש לו גם יכולת להביא את מכת הקינים על מצרים, שעליה נאמר אצבע אלוהים היא, משום שהכוח הטבעי הרגיל של החרטומים איננו מגיע לשם. כן מובן? בסדר. אוקיי. כן? כי הוא רוצה להסביר ממה מורכב עם ישראל. כלומר, להיות בני אברהם ויצחק זה תכונות נוספות על להיות בני יעקב. גם אי אפשר להבין מזה יעקב בלי להבין מזה אברהם ויצחק. יעקב הוא יושב אוהלים, אומר הזוהר, בין אוהל אברהם לאוהל יצחק. עכשיו נשאלת השאלה, מה יכול פרעה לטעון נגד זה? יש לו טענות טובות שנצטרך לדון בהן בפעם הבאה. שלום.